שלום לכולנו, שלום וברכה, כמעט שבת שלום. אנחנו אחרי הרבה מאוד זמן זוכים סוף סוף להתוועד בענייני פרשת השבוע. כמובן מגן המילואים היה באפשרותי, בשבוע שעבר עסקנו בענייני דיומה, ועכשיו באמת ברוך השם אנחנו נזכה לעסוק בפרשת השבוע. השנה אנחנו מקדישים את ההתוועדויות לזכרו את האור של תלמיד הישיבה ילטוויטו, השם ייקום דמו. והפעם, זה לא רק לזכרו, אלא ממש השיעור הזה ממש מתכתב עם מי שזוכר והכיר את אייל, עם דמותו, וכל השיעור הזה בעצם נכתב והוכן לזכרו לאור דמותו. בתחילת הפרשה מודגש שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, אבל לא סתם ידבר השם אל משה לאמור, שזה פסוק שמרבים לצטט אותו, אלא איפה? דווקא במדבר סיני. טוב, אז רשי ישר אומר, רגע, מה זאת אומרת, למה, מה העניין שמיטה להר סיני? כלומר, למה דווקא בציווי על השמיטה חשוב לציין שזה בהר סיני? ומכאן רשי מקיש שכל המצוות, גם הכללות וגם הפרטות, נאמרו למשה בהר סיני. אז עכשיו ננסה בעזרת השם, בלימוד שלנו, לפצח מה העניין הפנימי של הר סיני. כלומר, מה העניין של ההר ומה העניין של סיני. בימי העומר, מנהג ישראל הקדושים, שכל שבת, במה אנחנו עוסקים? בפרקי אבות. כל שבת, פרק אחר. אז נתחיל מפרק א'. המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני, מסר על יהושע וכו'. מקשה אדמו"ר מקומר לה, קודש קודשים, בפירושו על פרקי אבות נוצר חסד, אומר, מה זה משה קיבל תורה מסיני? זה לא עברית. משה קיבל תורה בסיני. לא מסיני. אז הוא אומר, לא. משה קיבל תורה מסיני. כי סיני, זה לא מרמז למיקום הגיאוגרפי של ההר במדבר סיני בצאתם ממצרים, אלא סיני זה רומז למידת הענווה. כמו שבא במדרש של תהילים פרק ס"ח, שכל הערים התווכחו, כולם רצו שהשם ייתן את התורה להם. החרמון אמר, אני הכי גבוה, ותבור אמר, אני הכי יפה, והכרמל אמר, אני הר הירוק כל ימות השנה. ורק סיני היה בשקט ככה בנבטנותו, ועליו ניתנה התורה, כי הוא לא התגאה. ולכן אומר אדמו"ר מקומרנה, משה לא קיבל תורה בסיני, משה קיבל תורה מסיני, כלומר מתוך מידת הענווה היא כלי הקיבול, כי משה רבנו הוא ענב מכל אדם. הוא לא החכם מכל אדם, הוא לא היפה מכל אדם, הוא לא הכי קריזמטי, מה אני אמר עליו בתכונה? הוא הענב מכל האדם אשר פני האדמה. ולכן דווקא הוא זכה להשגתו הגדולה ביותר. נראה במקור א', שורה 5, הרב לוינשטיין כותב בספרו חיים של תורה, זה פרשת בעלותך. משה רבנו זכה שתינתן התורה על ידו משום ענוותנותו. פרשו בספרי דרוש את מתניתין, משה קיבל תורה, בזכות מה מסיני? מחמת מידת סיני שהייתה בו, דהיינו מידת הענווה, שמאה איתה מה נתן הקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני, שהוא הקטן שבערים, ולא על הערים הרמים והגבוהים, ובזכות מידה זו שהייתה בבו מוישה רבינו, זכה וניתנה תורה על ידו. וכתב בספר פעני הכרזה, שסופי התיבות של חמישה חומשי תורה, עולים בגימטריה קכ"ו, 126, כגימטריה של ענב, כן, אפשר לראות, בהערת שוליים, סוף בראשית זה ויסם בארון במצרים, זה אות מהם, סוף שמות זה בכל מסעם, שוב פעמות מהם, סוף ויקרא בהר סיני, אות י', סוף במדבר יריחו, אות ו', סוף דברים זה למד, אין כל ישראל, אז מם ועוד מם ועוד יוד ועוד יוד ועוד למד, 126 גימטריה ענב. והכוונה לפי שדבק משה רבינו במידת הענבה, ועל ידה זכה שתינתן התורה על ידו, לכך זכה ונחתמה התורה בסוף החומשים, על שם המידה יקרה זו. עיין ראש ספר במדבר, מה שפעני אחרזה, שבתחילת החומשים חתום שמו יתברך, נותן התורה, והנה בסוף החומשים חתום שמו של השליח, מקבל את התורה ונתינתה, משה רבנו ברמז על מידה זו של אדם זכה לכך. אז בואו נרחיב טיפה על מעלת ונחיצות מידת הענווה, והפעם לא מחיבור חסידי, אלא מספרות הראשונים. בשורה 20 יש לנו את הסמג, ספר מצוות גדול, שכתב אותו רבי משה מקוצי, תקופת הראשונים. ויש פה, בעצם מה זה ספר? כמו ספר החינוך, הוא לוקח פה את כל המצוות, רק מצוות ומסביר אותן. ופה בלווין, עליו מצווה לא תעשה, עשה מחדלת, ה-64, ויש פה סיפור מרתק. ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך וכולי, אזהרה שלא יתגאו בני ישראל. שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם טובה, ויאמרו שברווח שלהם ובעוצם ידם ועמלם עשו והרוויחו כל זה, ולא יחזיקו טובה לקדוש ברוך הוא מחמת גאונם, ומכאן הזרה שלא יתגאה אדם במה שחננו הבורא, הן בממון, הן ביופי, הן בחוכמה, אלא יש לו להיות עליו מאוד ושפלבר לפני השם אלוהים ואנשים, ולהודות וכולי וכולי וכולי. אני מדלג לשורה 42, בקטע המודגש. וככה כותב אסמג, רבי משה מקוצי. תוכחת הענבה דרשתי לרבים כך, אבל לחברה עליו זה, ולמנות זה בלב, לא ידעתי. כלומר, אני הרבה פעמים בבית כנסת, בבית מדרש, הסברתי שצריך להיות ענבים, במידת הענבה, ושהיא חשובה. אבל לא עלה לדעתי להגיד שהענבה זו מצווה, מתרג מצוות. גם רבנו משה, לא הוא הרמב״ם, לא חיברו ולא הזכירו בחשבון הלווים, בספר המצוות שלו. ושימו לב מה אומר האסמג. וכשהגעתי להשלים עד כאן הלווין, אקרא, נראו לי בחלום במרית הלילה, הנה שכחת את העיקר. הוא בא להדפיס את הספר, ופתאום יש לו חלום, הוא לא, מה אתה מדפיס? הכי חשוב שכחת. שישה אמר לך, פן תשגר את השם אלוקיך. והתבוננתי עליו בבוקר, והנה יסוד גדול הוא בעירת השם, והועלתי בעזרת יעיף חכמה לחכמיתין, וכולי וכולי וכולי. כן, מעניין. כבר היה לו בעצם 365 מצוות לא תעשה, אז איזה מצווה הוא הוציא כדי שהענבה תיכנס. כי צריך להיכנס, נכון? במספר. וככה גם במקור ג' בשורה 55-56, כותב אדמו"ר מקומלה בהיכל הברכה, ביאור על חומש דברים, כי על ידי הכנעה ועין ממש, העולה לרצון שהוא באמת בלב אמת, יכול ברגע והרף עין מעט להשיג באותו הרגע מדרגות משיח. כלומר, אדם שהוא ענוותן באמת, יכול בשנייה להגיע למעלתו של משיח. טוב, זה נשמע גרנדיוזי, זה בומבסטי. מה, ברגע אחד אני יכול להפוך למשיח? או, סליחה, לא להפוך, להשיג מדרגות משיח? אני מתנצל פה על הצינון, אבל זה מה יש, עם זה ננצח. אז איך אפשר ברגע אחד לזכות למדרגות משיח? זוהר הקדוש, ציינו השבוע את הילולה של רשב"י, נכון? אז בואו נראה מה אומר הזוהר הקדוש. אני מכיר במקור ד' שורה 60, זה זוהר לפרשת בו, חלק ב', דף למד ח', אני קורא ישר בעברית. באו רבי חייא ורבי יוסי, השתתחו לפניו, לפני רשב"י, ונשקו ידו. ובחו ואמרו, חקיקות עליונים ותחתונים מרימים ראש בזכותך. עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים למטה כמו שלמעלה, עשה רשב"י חומות העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס לא נכנס עד שיפתחו השערים, מי שעולה לא עולה עד שיתקנו המדרגות של החומות. מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה? ומי יכול להתקין את המדרגות של החומות? זה רבי שמעון בן יוחאי, שהוא פותח שערים של סודות החוכמה, והוא מתקן דרגות עליונות. כתוב, יראה כל זכורך את פני אדון אדוני. מי זה פני אדון השם? זה רבי שמעון בר יוחאי. שמי שהוא זכר מן הזכרים צריך לראות לפניו. יש פה פלא פלאים. פלא פלאים. שאם זה לא הזוהר כזו שהיית אומר, אבוי דזרה, מה קורה פה? רבי חייא, רבי יוסי, מה נסגר? היעלה על הדעת, מה נה אדון השם? מי זה אדון השם? דה רשב"י? האדון השם זה רשב"י? רשב"י זה רשב"י, אבל הוא גם בשר ודם. יכול להיות שאדון השם זה רשב"י? מה?
זה
לא הבנתי.
זה
רבים. אה, לרבות. אז יש הסבר בחב"ד שמתיישב עם הקושי הזה. שמיישב את הקושי הזה. מביאים שם משל, וגם מובא בכתבי רבי ישראל מירוז'ין, ובעוד עוד, עוד חסידויות. כאשר המלך הולך לישון, יש לו בעיה. כל עוד המלך ער, אומרים מה יש לו על הראש? כתר, נכון? עכשיו, כשהוא הולך לישון, אי אפשר לישון עם הכתר. אז מה הוא יעשה עם הכתר? אם הוא ישים אותו על הבן שלו, מה יגידו? מופס המת, יחי המלך החדש, נכון? יש זה. אז הוא ייתן לשר הביטחון שישמור, זה פה הפיכה צבאית. אז מה עושה המלך? ליד המיטה שלו יש מסמר חלוד. כשהוא הולך לישון, הוא תולה את הכתר על המסמר החלוד. כי המסמר החלוד בחיים לא יעוף על עצמו, שמו לי את הכתר, אני המלך, אוקיי? ככה מסבירים את רשב"י. רשב"י, נשמת משה רבנו, עליו השלום, היה כל כך בטל מותג הקדוש ברוך הוא, כמו מסמר ליד מיטה של המלך, ולכן הוא בחיים לא יעוף על עצמו, ולכן המלך גם שבחור בחר לשים את הכתר שלו עליו דווקא. ולכן בעלי הסוד המקובלים מסבירים שכוחה של מידת הענווה הוא כזה גדול, עד כדי כך שבכוחה להיות משקל נגד למלאך הלא טוב, אבל הוא הסמך מהם. הסמך מהם, הסמך מהם, ואז אותיות א' למה שלא מזכירים את שמו, הוא בגימטריה 131. הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, שלא נדע. וגם המילה ענווה, עין נון וו קי, וו היי, גימטריה 131. זה לעומת זה עשה אלוקים. מי השתבח בתנך, הדמות האולטימטיבית של הענווה, מעבר למשה רבנו? דוד המלך. רוח אפינו, משיח השם. אז בפרק תהילים 131, גימטריה ענווה, איך מתחיל הפרק? אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. פרק קוף למד א', גימטריה ענווה, גימטריה סמך בהם. עם האותיות, כן? עכשיו, בוא נתחיל לחזור ולחבר את זה לעניין בהר סיני. אומר הצדיק מיבנאל המוארוש, זכותו מגינה בפירושו על התורה, זאת התורה. מקור ה' שורה 72 ו-3. הנה המפרשים שאלו, למה כששלח הקדוש ברוך הוא את משה לגאול את עם ישראל ממצרים, אמר שלחנה ביד תשלח, כי לא רצה ללכת, ואילו בקבלת התורה, תכף מיד הסכים, ולא מנע את עצמו. ופרשו שמשה רבנו היה ענב גדול מאוד, כאשר העידה עליו התורה, ולכן כשבא לגאול את עם ישראל, החזיק את עצמו שהוא אינו ראוי, ולכן לא רצה ללכת, מה שאין כן בקבלת התורה, ארוך חכמנו הקדושים, על הפסוק במשלי, גאוות אדם תשפילנו. ותבור בקרמל, שבאו מסוף העולם, מתגאים לומר שאנו גבוהים, ועלינו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ושפל רוח יתמוך כבוד, זה סיני. שהשפיל את עצמו לומר שאני נמוך, ועל ידי כך תמך הקדוש ברוך הוא כבודו עליו, וניתנה עליו התורה, וזכה לכל הכבוד הזה. כמו שנאמר, וירד אדוני על הר סיני. ולכן כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה על הר סיני, מפני שהשפיל את עצמו לומר שאני נמוך, אזי נתעורר משה רבנו. הנמוך? הלא אני הכי נמוך מכל עם ישראל. ולכן רץ לקבל את התורה, כי החזיק את עצמו ללא כלום. ולכן זכה מוישה רבנו שהדיבור של הקדוש ברוך הוא היה אליו תמיד. וזהו, וידבר אדוני אל משה בהר סיני. ובאמת הם שני הפכים, מה זה הר סיני? כי מצד אחד הר מרמז על גדלות, וסיני מרמז על ענווה. אלא זה מה שקיבל משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא. מצד אחד להתחזק מאוד בעבודת השם יתברך, שזה בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. אמרו מזל נוזל בליקוטי מוהר"ן, שבדרכי השם יתברך ובעבודתו צריכים להגביה את עצמו. מה שאין, כן, מצד שני, צריכים להחזיק את עצמו ללא כלום. האם ראימת הרבי מגור, כמו שהשפת אמת, מקשה קושייה חזקה? רגע, אם את המדרש, אמרת, הר סיני קיבל את התורה, כי הוא הכי נמוך, סיני זה ענווה? אבל אם אתה רוצה ללמד אותה למידת הענווה, אז מה אתה נותן את התורה על הר סיני? תן אותה בים המלח, מקום הכי נמוך בעולם. תן אותה בעמק, בוודי, מה אתה שם אותה על הר? אומר, האם ראימת, יסוד גדול מאוד. יסוד גדול מאוד. זה לא חוכמה להיות ענוותן כשאתה כלומניק, קבצן, אפס מסריח. כי מה שלך להתגאות? אתה אפס. החוכמה זה להיות הר, ואם זאת סיני. לדעת שאתה תותח, אבל זה ממנו יתברך, ולכן אין לך שום פריבילג על מישהו אחר. להיות ענוותן שאתה ים המלח, מראה, מה קורה? ים המלח, מה? ים המוות. Dead Sea, נכון. אבל להיות הר, ואם זאת סיני, אופה. זה האתגר. ולכן, אומר הרבי בליקוטי שיחות, שכל יהודי צריך לדעת מתי להיות הר, ולנהוג בתקיפות, ולהגיד אני מחליט, אני קובע, ולא לגמגם ולא לזגזג, ומתי להיות סיני. כמו דוד המלך, עדינו העצני. בית מדרש הוא מעדן עצמו כתולת, אבל בקרב, מה אתה? מה אתה אומר? אני המפקד, קדימה יסתער. לא שואל שאלות. כמו שאני אומר לחיילים שלי, זה לא היה עיצה, זה הייתה הנחיה. אוקיי, לא באתי להתייעץ. עכשיו זה זמן של הנחיות, קדימה. לפעמים צריך להתייעץ. למשיך הבונים מפשיסך. תמיד היה אומר, שני הכיסים שלנו, אחד, כיס אחד כתוב, אנוכי עפר ואפר, והכיס השני מה כתוב? בשבילי נברא העולם. שפת אמת. האבא של האמרי אמת, מקור וב. שורה 99. בפסוק בכל ביתי נאמנו, דעית במדרש, תחתונים אינם יכולים לעמוד בתפקודיו של מקום, ובמתן תורה היו רואים כל מיני ישראל נביאים, ויש הרבה מדרגות. אני חושב שזה זה לא הדף. קח משם את השניים, שני עבודים לאחד. ויש הרבה מדרגות בנבואה. ומשה רבנו עליו השלום בכל ביתי נאמנו וזכה לנבואה עליונה שהיה מוכן לעמוד בזו הנבואה העליונה, כי משה רבנו השלום כתיב, כתוב בו איש האלוקים, אמרו במדרש מחצה איש ומחצה אלוקים. וזהו שאמר ואיש משה ענב מאוד, פירוש זה החלק איש שבו היה ענב ושפל. אבל חלק אלוקים שבו אדרבה היה מתעלה יותר מהמלאכים. מזה הטעם עצמו, וזה הציטוט בזוהר שמאוד מאוד אהוב עליי, אחרי שסבי מורי הסתלק מן העולם, אז קיבלנו הרבה ספרים שלו. ואז מצאתי שם ספר זוהר ישן, מאוד ישן, מתפרק כזה, שהוא קיבל, שזה היה ספר הזוהר של סבא רבא שלי, שאני קרוי על שמו יצחק יואל, וזה מתנה מסבא וסבתא שלי, שבאירוסין שלהם נתנו מתנה לאבא שלו, כלומר לסבא רבא שלי, והוא היה יהודי מאוד קטן, פיזית, יהודי קטן, וסבא שלי היה אדם מאוד גבוה ורחב, אז הם כתבו, מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב, ומאן דאי הוא רב, יהיו זהיר. מי שהוא קטן הוא גדול, ומי שגדול הוא קטן. כלומר, מאן דאי הוא זהיר, מי שהוא את קטן וענוותן, יהיו רב. כמו שאומר פה השפת אמת. ולכן, משה רבנו היה ענוותן, יהיו זהיר, אז לכן הוא רב. ועל זה מוסיף הרבי מלובב, וזכותו מגן עלינו במקור זין. והנה הכלי לעניין השמחה. עד שדיברנו על ענוותנות, קבלת התורה. אומר הרבי, אתה רוצה לזכות לענווה? אתה רוצה לזכות לשמחה? צריך ענווה. מי שענוותן הוא שמח, מי שגאוותן, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, הפריעו לי. תבוא ריק, תבוא מבוטל. והנה הכלי לעניין השמחה באלוקות הוא הביטול. זה במקום שיש ביטול, הוא גילוי השמחה העליונה. מה שאין בהרגשת היש, לא אין עניין השמחה. וזהו מה שאמר, ויספו ענבים בשם שמחה. זה ענבים דווקא מוסיפים שמחה בשם. ולכאורה נפלא הדבר. הרי ענווה ושמחה הם בתנועות הופכיות. דה ענווה היא התנועה, דה קיבוץ בשמחה, היא התנועה דה התפשטות והתרחבות. ואיך אפשר שעל ידי הענווה יגיע אדם לשמחה? אך העניין הוא, דה ענווה אינה השפלות הבאה מצד פחיתות הנפש, שאינו מוצא טוב בנפשו, אלא עניין הענווה הוא מצד היעדר הרגש עצמו. דה גם שיודע מעלות עצמו, אינו מחשב את עצמו למציאות. דה אין זה שאינו יודע מהטוב שלו. כי אם יודע שהוא טוב וישר בכל דבר ומכל מקום, אינו מחזיק טובה לעצמו על היותו בטל בעצם. כלומר, הוא יודע שמעלתו היא בחינת הר, ועם זאת הוא מחזיק עצמו לסיני. ממשיך הרבה ואומר, משורה 126, ועוד כאשר מתבונן, אשר כל הטוב שלו, תכלס, אינו מצד עצמו, אלא בא מירושה לנו מאבותינו, ומזה באה ענווה. מאחר שאין זה בכוח עצמו, וזהו שאמר הכתוב במשה, ויש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, הגם שידע את הטוב שלו, מפני שזהו מה שניתן לו במתנה מלמעלה, וחשב שאילו היו כוחות אלו אצל אחר, היה גם כן במידה זו, ועוד שאפשר שהיה מגלה את הכוחות עוד יותר ממנו, והענבה זו היא כלי לעניין השמחה, וכולי וכולי. הרבה אנשים נפלו, למה? בגלל שלא הייתה בהם ענבה, אלא אדרבה, הייתה בהם ענבה, אבל איזה ענבה? too much. זה מה שנקרא ענווה פסולה. לא, מי אני לא ראוי, אני לא זה. כולנו, תגיד דבר תורה. לא, אני לא ראוי. זה לא ראוי? בדרך כלל ענווה פסולה זה הגאווה הכי גדולה והכי חמורה. בוא נראה בהיטב לב. ההיטב לב זה רבי יקותל יהודה טייטל, בראש תיבות היטב. הוא הנכד של הישמח משה מאויל, ובעצם ממנו גם השתלשל כל חסידות סאטמר, וחלק מקלויזנבורג וכו'. והוא בפרשת נוח מסביר לנו במקור ח' בשורה 145 עד כמה מסוכנת הענווה הפסולה, וזה דווקא בדור של נוח. הוא מביא דוגמה פרשת נוח, מה שפרשו המפורשים על פסוק פרשת עקב, ואתה ישראל מה אדוני אנחנו שואל מעמך כי אם לירא וכולי, שכבר הגשו הגמרא אתו יירא מתי זוטרתם, אז דבר כזה קל להיות ירא שמיים. לכן פרשו דאחי כאמר מה הבחינה, מה כלומר בחינת ענווה, השם אלוקיך שואל מעמך, אבל לא לחטוא על ידי הענווה, ועל דרך שפירש הצדיק הקדוש מאמרנו רב זושה, כן, זה לא. כי הלל רשע על תאוות נפשו. בשביל תאוות נפשו, הוא ענב כמו הלל. הוא משפיל את עצמו לחתו במה שלא נאה, ולא יעתה אליו עשות פחיתות כזה שעושה. ובענבה הפסולה כזה לא בחר השם. כי אם שיהיה ענב ובחינת מעל, יראה את השם על ידי זה, בהכיר שפלותו וגדולת הבורא יתברך. ומזה יגיע העירה והפחד ובושתו ביום דבר שמו. האדם המאמין צריך להאמין שהוא הר. אבל מי הפך אותי להר? זה לא בגללי. ככה השם ברא. זה כמו שאדם מתגאה שהוא 2 מטר גובה. מה יש לך להתגאות? מה עשית בשביל זה? יש לך אבא גבוה, לכן אתה 2 מטר. מה יש לך להתגאות? עשית בשביל זה משהו? ודווקא העובדה שאני הר, זה אמור להוליד בי את הבחינת של סיני, את הענבה האמיתית. ולכן ספרי החסד מלאים בפער הזה. איך אומר הרב קוק באורות התורה? האדם הישר צריך להאמין בעצמו. רב צדוק בצדקת הצדיק, כשם שצריך אדם להאמין בשם יתברך, כך צריך להאמין אחר כך בעצמו, גם בשיחות הר"ן קמ"ה ועוד. כלומר, הנקודה המרכזית וענבה אמיתית מובילה לאמונה בעצמי, אבל לא גורמת לי לעוף על עצמי. אז עכשיו אפשר להגיד רגע, זה תרתי דה סתרי. או שאני הר, או שאני סיני. זה לא מתכנס להיות גם הר סיני. תראו מה כותב הנתיבות שלום. מקורתת. על פרשתנו. הוא מבואר על פי זה. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כי בהר סיני מצינו עניין זה של קדושת המקום, ששייך שתחול לקדושה על הדומם. על כן נזכר זאת כהקדמה למצוות שמיטה. וכשם שבהר סיני הייתה קדושה אפילו בדומם, כך בארץ ישנה קדושת בחינת שבת. וזה גם ביאור דברי המשנה, משה קיבל תורה מסיני, דמקשים בזה, שהיה צריך לומר, משה קיבל תורה, מה קדוש ברוך הוא? אלא ביאורו, דהנה באמת איך מסוגל בשר ודם לקבל את התורה הקדושה, אלא התשובה היא מסיני, שהרי הר סיני הוא דומה, ואף על פי כן חל עליו קדושה, ועליו ניתנה התורה, וזהו פירוש משה קיבל תורה מסיני, שמצא חיזוק לעצמו מסיני, שקדוש ברוך הוא מקדש אפילו בשר ודם בכוח התורה הקדושה, כמו שהר סיני הדומם, כיוון שניתנה עליו התורה נתקדש, והוא על דרך זה איתה בבית אברהם, מייסס סלוני, בשם הרב קזמיר אדומסק, התפארת שלמה, על הפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן השם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריב את קורבנכם, שאדם רוצה להתקדש לך ללמד קל וחומר מן הבהמה, שאם בהמה פשוטה מתקדשת על ידי שבשר ודם אומר עליה שתהיה קדושה, כן? הרי זה הקדש. הרי כל שכן וקל וחומר שכאשר יהודי מקבל על עצמו קדושה ואומר אני רוצה להתנהג בקדושה ולהיות קודש לשם, ודאי שנהיה קדוש. ועל דרך זה הוא פירוש משה קיבל תורה מסיני, שנשא קל וחומר מקדושת הר סיני במתן תורה. אומרים חז"ל, בסיני פסקה זוהמתן, כלומר זוהמת הנחש שדבקה בנו בחטא אדם הראשון, היא פסקה, כי הזוהמה היא פועל יוצא של פסולת חיצונית, קליפה שנדבקת בנו, של הכללה, בזיעת הפה תאכל לחם. מה זה זיעה? זיעה זה מותר הגוף. זה פסולת הגוף שיוצאת כתוצאה מעיסוק מיותר בפרנסה. והזיעה מזכירה לנו את הנחש הקדמוני, את הזוהמה שלו. וכשמגיעים לסיני, ענבה. פסקה זוהמתם. בשעה שאני מתחבר לתורה, בהכנעה, בענבה, כשאני נוהג בעצמי שמיטה, ומתחבר למוישה רבנו לתור שלו בהר סיני, הפסקה זו המתן. ולכן, כפי שאמרנו, הפתרון הכי יאה נגד מלאך המוות, נגד הסמך מם, זו הענבה. מוישה רבנו גיל 120, לא מת. 120 בריא, השם לקח אותו. דוד המלך, המלאך לא אכל מולו, למה? מלאך המוות, ענבתן, תורה. נחל ענבה וסמך מם, זאת הגימטריה. בשמיטה הכל חוזר למקור, אני משמט למי שהקרקע שלו. אני לא עובד, השם יפרנס אותי, יהיה בסדר. שמיטה זה לא רק 1 ל-7 שנים, רק לחקלאות, שמיטה זה בנפש. היה לי חבר שבשנת השמיטה, לפני יותר מעשור, הוא החליט שהוא גר בעיר, אין לו קרקעות, הוא לא יכול לשמט, אז הוא שימט את הזמן שלו, כל יום 8 עד 11 הוא לא הלך לעבודה. ישב ללמד בית מדרש, עצר לעבודה ב-11 בבוקר. הוא אומר, אני משמט 3 שעות כל בוקר ללימוד תורה. דבר גדול. ולכן, כמו דיני הקדש, בקורבנות, שהביא תפארת שלמה, ברגע שאני מקדיש משהו, אז חל עליו קדושה, אפילו הוא דומם. אפילו את הזמן שלי, אני מחליט עכשיו שאני עושה כל יום 20 דקות לימוד תורה. אז אני שם את הפלאפון בחדר אחר, ו-20 דקות אני לומד. ולא 20 דקות ברוטו, שזה פתח לי 3 דקות נטו, כי בדיוק היה איזשהו פוש מהוואטסאפ, ומבזקים, בוויילט, ופה ושם, ותוצאות, ופייסבוק. הלך 20 דקות. תשמט את הזמן שלך. תימד תורה. לכן קרקע בגימת יעת, זמן. זה דוגמה קטנה לאדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אני חושב שאחד הדברים מבחינתי שכל כך חיברו אותי לאדמו"ר מקומרן, הקודש הקודשים, זכותו מגן עלינו, זה היכולת שלו לאחוז את החבל לשתי קצותיו. להיות גם הר וגם סיני. יש שתי שיטות בעבודת ספירת העומר. השיטה הרווחת זה להתחיל מהחסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן, עד מלכות שבמלכות. ויש גישה שאומרת מהסוף להתחלה. מלכות שבמלכות ביום הראשון, ביום השני יסוד שבמלכות, עד שביום האחרון חסד שבחסד. אור פנימי ואור מקיף, לא ליקה שם בכל הקומות שמקובלים, אנחנו מכוונים כשיטה הראשונה כמובן, אבל יש יום אחד בספירה, שבו האור הפנימי והאור המקיף מתלכדים ומתאחדים. איפה? ביום ה-25 של הספירה. בדיוק אמצע הספירה. היום שהוא נקרא הנצח שבנצח. שגם העבודה מלמעלה למטה, מהחסד שבחסד, וגם העבודה מלמטה למעלה של המחות של המלכות, מגיעים לאמצע. וזה נצח שבנצח, היכולת להיות גם הר, ולהיות גם סיני. אגב, אדמו"ר מקומרנה הסתלק ביוד באייר. 25 לעומר, נצח שבנצח. חיבור שתי הבחינות. אז בואו נראה במקור יוד, מה אדמו"ר כותב, בהקדמה לספר שלו, נתיב מצוותיך. תראו איך הוא כותב, אתם, כל פעם שאני קורא את זה כבר המון המון שנים, אני מתרגש מחדש. אמר, כן, 181. אמר, הנבזה והשפל, אמץ מארץ יצמח, ושפלתי מארץ, חרפת אדם ובזוים, גרעין נפסד ונרקב, וממני זר הקודש יכול להצמח. אני נבזה, שפל, גרעין נפסד, אבל מה? בגלל זה ממני יצמח זר הקודש. להריב לבבות ישראל התורה. תראו במקום הקורא י' א', שהוא בעצם מסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו. זה נתיב מצוותיך, נתיב התורה. בשורה 194. אלא, שהכנעה אחת מחפרת ומבטלת כל גזירות רעות. ובזה תבין עניין הכנעה כמה הוא מפילאי פלאות. ובאמת לכמה עניינים צריכים התחזקות כתב ויגבל ליבו, חזק ואמץ. החזיקו עצמכם לגדולים. כמה דבר מרן הבעל שטר בתור יעקב יוסף, שמעתי ממורי, שרוב ענוותנותו של אדם גורם שנתרחק מעוד השם יתברך. שימו לב מה הוא אומר פה. רוב הסיבות שאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, למה? בגלל הענווה שלו, שמצד שפלותו אינו מאמין. מה הוא לא מאמין? כי האדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע על כל העולמות. וגם המלאכים ניזונים על ידי ייחודים שלו, שעושה בכל דבר גשמי, אכילה ושתייה ומשא ומתן ותורתו ותפילתו, שאילו היה מאמין בזה, הוא מחזק עצמו. כמה היה עובד השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם הייתי מאמין שהתפילה שלי פועלת גדולות ונצורות, נראה לכם שהייתי מאחר על התפילה? נראה לכם שהייתי מעיז לדלג על מילה אחת ויברך דוד? או לקפל תפילי ואין לנו שבח? מה פתאום? אבל אני לא מאמין בזה. אבא בסלי מתפלל, הוא יודע שכל מילה שלו פועלת ריקים. הרי בוודאי, אבל אומר פה הקומרנר, כל אחד. אם אני אאמין בתפילה שלי שהיא פועלת לא פחות מהרבה, גדול האדמו"רים, אז אני אתפלל כמו שצריך. אבל שוב פעם, לא לעוף על עצמך. קדימה בוא, תנשק לי את היד, תקור, אפשר לשבת, אפשר לשבת, כן, כן. למה אתם לא שרים לי? ימים. היחס בין בחינת הר לבחינת סיני, זה דק ועדין מאוד. ובקלות אפשר לבצע השגת גבול. בין הר לסיני. ואז נוצר חורבן גדול. חורבן מחמת הגאווה הסרוכה, כמו הערים שהתגאו שאת התורה תיתן עליהם, תינתן עליהם, או מחמת הענווה הפסולה, הנה, היום פורסם עוד איזשהו מקובל, רבה, שעשה שטויות, לא על פי ההלכה ולא בקדושה ולא בטהרה. עכשיו, אין לי ספק שהם התחילו בטוב, אבל התחילו לעוף על עצמם, ומפה הדרך לטומאה היא קלה מאוד. הבא להתאמה, פותחים לו. ולכן צריך להתפלל לטהרה אמיתית, לטהרה פנימית של המידות, שנדע לכוון האמת. מתי להיות הר? מתי להיות סיני? מה נאמר על שאול המלך בספר שמואל? ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אבל נאמר לו בהמשך שהוא נחבא אל הכלים. זה האיזון הנכון. וזה המלך הראשון של עם ישראל. שאול בגימטריה 337. אורית, למה זה בגימטריה? בגימטריה בהר סיני. פשט! זה פשט! ולכאורה אם הכל היה קשורה, שאול וממלכתו היו נכונים עד עולם. אבל ברגע שהוא נהיה המלך, מה קורה? האיזון מופר. הוא נוקט בענווה יתרה, ענווה פסולה. הוא מרחם על אכזרים. ובסוף הוא גם מתאכזר לרחמנים, לא עלינו. פרק, מקור י' ב', שמואל פרק י', נכון? ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה, כן, אתם וכו' וכו', ויקרב את בנימין, וילחד שאול בן קיש, המלכת שאול. נכון, ויאמר שמואל אל העם, הראיתם את אשר בו בחר אדוני, כי אין כמו בכל העם, ויראו כל העם, אמרו, יחי המלך, יחי המלך, ואז מה קורה? וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וילך לפני אדם, וישלח שמואל את כל העם של ביתו, וגם שהולך לביתו גבעת, הלכים מוח חיל, אשר נגע אלוהים בליבם, ובני בליעל, אמרו, מה ישיינו זה, ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. אי, 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 אי. אחר כך בפרק י' שאול מושיע את אנשי יבש גלעד, ואז העם רוצה להיפרע מהם, מאלה שזלזלו במלך פעם שעברה, ומה אומר שמואל בפרק י' במקור י' ג', ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול אם לא חללו? תנו על זה בנימיתם, מורד במלכות. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. לא מדובר פה ברחמים של שאול, מדובר בטעות קריטית של שאול המלך. שעליה הוא ישלם, כי זה הפך לדפוס פעולה שיטתי אצלו. שאול לא ידע לאזן בבחינת הר לבחינת סיני. כמו ששמואל מוכיח אותו בפרק יהודה, בפרק תדבר. נכון יהודה, ויבוא שמואל אל שאול, והוא אומר לו, שאול, ברוך אתה לאדוני, כמו תיבר אדוני. והוא אומר שמואל, כל הצון הזה באוזני, בכל הבקר, לא. הוא אומר שאול, הכי ריבום, אשר חמה לעם על מיטב הצון והבקר. מה קורה פה? מה זה חמל העם? אתה מלך, אתה מחליט. ויאמר שמואל לשאול, הלא אם קטון אתה בעיניך? לא! ראש שבטי ישראל אתה! ואם שכחה אדוני למלך על ישראל? מה אתה חושב שאתה סמל טירונים? אתה רמטכ"ל! אתה לא יכול להתחשב בכל אחד. אז מה עם העם חמל? אתה מלך! תתנהג כמו מלך! ומה התוצאה? ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממכה, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. שאול מאבד את הממלכה, לא רק שלא, לא תהיה לו שושלת. ומי זה רעך הטוב ממכה? זה דוד המלך, עדינו העצני, שיודע להיות לעדת בו כתולת, אבל בקרב אמרו לו 100 עולות, תביא 200, הוא לא רואה ממטר. ופה נגיע לפשט נפלא ביותר, שדוד המלך מודע, הוא יודע למה שאול נכשל. הוא מבין ששאול לא הגיע לאיזון בין הר לסיני. במקור תתוו, שזה שמואל ב' פרק ו', אנחנו קוראים את זה כל שנה בהפטרה של פרשת שמיני. פרשת שמיני, מות נדב ואביהו, ביום החנוכה, של יום השמיני, נכון, של המשכן. אז ההפטרה פה זה שדוד מעלה את ארון השם, והשם הורג את עוזה, פרץ עוזה וכו'. ואז דוד מחכים עוד שנה, והשם ברך את בית עובד הים הגיתי וכו' וכו'. ואז דוד עולה עם כל בני ישראל, ודוד נאמר שם, אני קורא בשורה 272, בקטע המודגש, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתורה וקול שופר. והיה ארון אדוני בא עיר דוד, ומיכל בת שאול, מי זאת מיכל בת שאול? אשתו של דוד. נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותעמוז לו בליבה. ואז מה קורה בהמשך, שדוד בעצם נפגש עם מיכל, שורה 281, וישוב דוד לברך את ביתו. ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני האמהות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי להגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, הוא קל אותי עוד בזאת, והייתי שפל בעיניו וכו'. למה דוד צריך להזכיר למיכל שהוא נבחר להיות מלך אחרי שהשם ויתר על מלכות משפחת שאול? כותב על זה רבי אלכסנדר זושה פרידמן, מזכיר את שמו, השם יקום דמו, שנרצח בשואה, וכתב חיבור נהדר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שנקרא מעיינה של תורה. התודה והברכה לידידי רב נאי העוז, שהכיר לי את החידוש הזה. אני מכיר במקור ט"ז, ובזה נתחיל לסכם ולסיים. לשמה הזכיר מעיינה של תורה פרשת שמיני? לשמה הזכיר כאן דוד מאביך ומכל ביתו? אמרם חכמנו אמרו שאול באחת ועלתה לו, כלומר שאול נכשל בחטא אחד, ישר דפקו אותו. לא היה בו בשאול המלך אלא חטא אחד, שהשאיר בחיים את צאן עמלק, ואף על פי כן נחשב לו חטא זה בכל חומרתו עד כדי אובדן המלוכה. שאול בגודל צדקותו ביקש לצאת גם ידי הבריות, והתחשב בדעת ההמון. ואכן בזה התנצל לפני שמואל הנביא ואמר, אשר חמל העם על מיטב הצאן, יראתי את העם וישמע בקולם. אולם בכך הוכיח שאיננו ראוי להיות מנהיג על ישראל. משוג שמנהיג אינו להתחשב בדעת ההמון שמדובר בכבוד שמיים. כי אם עליו לעמוד עמידה איתנה ולהנהיג את העם, ולא שהעם ינהיג אותו. ואכן השיב לו על כך שמואל הנביא, הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. הלא מנהיג ישראל אתה, מה לך איפה לשמוע בכל העם ולמלא את רצונו בתוך מורה? לכן קרא השם מלכות ישראל מעליך. אינך ראוי איפה להיות מלך. שכן מנהיג המונהג בידי אחרים אינו בכלל מגיעים, מנהיג. ובכן כאשר הוכיחה אתה מיכל בת שאול לדוד על אשר איננו בוש מפני העם, הוא מפזבז ומחרקר לפני אהרון, אמרה לו אשר נגלה היום לגני אמהות עבדיו כי גלות נגלות אחד הריקים. ישיב לדוד, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. הלא דווקא משום כך מאס השם מתברך באביך, מיות מלך מפני שהיה מתחשב בדעת העם והיה מתיירא מפניו. ואם השם יתברך בחר בי למלך במקומו ואמר, ונתנה לרעך הטוב ממכה, הרי לא אוכל לחזור גם אני על החטא הזה, ולהירתה מפני צחוקו ותגובתו של העם, בעת שאני מביע את שמחתי ורוקד ומחרקר לכבוד השם יתברך. הלא לשם כך נבחרתי להיות מלך, כדי שאנהיג את העם ולא שינהיג העם אותי. מדובר כאן על, על דקויות מלך, עדינות מאוד בנפש האדם. כל אחד תראה ישר כלפי שמיה וישר כלפי ערה. בפנימיות שלו, לזכות לאיזון המיוחל בין ההר לבין הסיני. ואני אדגים את זה בסיפור שחבר עליי מאוד, הרב נפתלי מרופשיץ, ציינו את ההילולה שלו בי"א באייר, לפני כשבוע וחצי. רבי יצחק היה חוסיד של נפתלי רופשיצר. הוא הגיע לרופשיץ, הגיש לו קוויטלך עם פתק, שבו הופיעו שמות כל בני המשפחה והבקשות, אבל בקשה אחת הוא התבייש. לא היה לו נעים להגיד ששיינדלה, הבת הבכורה כבר הגיעה לגיל 18, וצריך לחתן אותה, אבל ולרש אין כל, אין לו כסף. רב נפתלי מסתכל בקוויטלך, בפתק, אומר לו, רגע, 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 מה עם שיינדלה? מה עם החסונה, עם החתונה שלה? אומר לו, תקשיב, כבוד הרב, אין כסף. אמר לו הרבי מרופשיץ, אוקיי, תעשה מה שאני אומר לך. ביום חמישי תעזוב את הבית שלך, ותיסע אל עיירת הקיץ דורנה, זה בצפון רומניה בערך. כן, זה צפון רומניה, כן, צפון רומניה. ושם תעשה את השבת. זהו, הרבי אמר, עשי לו שאלה שאלות, הלך הביתה, לקחת את הקפוטה, את הבגד שבת, את השטריימל, תיק קטן, ואב אמר, הוא לא הבין מה קורה, אבל התחיל ללכת ברגל. ובאמת, זה חורף מושלג, דורנה זאת עיירת קיץ, שבקיץ יש שם הרבה תיירים וצימרים והכל, אבל בחורף העיירה הזאת היא מתה, רקע. וככה הוא מגיע בחמישי בלילה, מאוחר בלילה, הוא לא יודע איפה הוא ישן, איפה יוכל, יש פה יהודים, לא יודע, ופתאום אישה מסתכלת ברמת לבעלה, תראה מה זה, יהודים, שטרמל וקפוטה, זה בית, מה? צדיק, זה בטח צדיק, תביא אותו אלינו הביתה, שעתו, סליחה, יהודי, בוא כן יהודי, בוא אלינו הביתה, בוא תלך תהיה אורח שלנו. וואו, הוא לא, כן, וואי, תראו מה זה ילדים, צדיק, בא, רבית אומר, לא, אני לא צדיק, אני לא צדיק, לא, גם צדיק וגם הלוותן, הגיע צדיק, שב, תאכל. שם מול השכנים, מפה לאוזן, עד מחר בבוקר, כולם באו, והוא אומר, תקשיבו, אני לא צדיק, אני לא רבה, לא רוח, וואו, גם צדיק והלוותן, התחיל לשפוך כבית לך, פתקאות, וגלט, כסף. ככה הם לזרוק וכולי, והוא לא יודע מה לעשות, והוא כל, ליבו נשבר בקירור, וואו, גם, בוכה גם, ו... ועד כניסת שבת, היה תור ארוך של חסידים, שבאו לקבל כביל, עכשיו בא להם רבל העיירה, נו, אתם טועים, ופתאום נשמעו זעקות, באמצעתי של ליל שבת, הגיע גביר של העיירה, ואמר, כבוד הרבה, הבת חולה אנושות, היא מפרפרת בין חיים למוות, תושיע אותה! עכשיו רבי יצחק עכשיו הולך להתעלף, לא רק שהוא לא רבה, עכשיו דיני נפשות. אז הוא אמר לו, היא רצון שהבת שלך תבריא, הוא התחיל לבכות, מה יכול לעשות? כולו שבור, מה הרבי עשה לי, למה הוא שלח אותי לפה, אני לא רבי, אני סתם יצחק, פשוט, לא זה. ולפני תפילת מוסף, פתאום הגביר מתפרץ, מוי רבי רבו ישראל, הנה הבת שלי, היא הולכת, הברכתו של הסביק, וואי, כל העיירה, איזה רבי, ובמוצש, במנה ומלכה, עוד יותר כסף, וכביתך וכולי, ברגע שהוא יכל לברוח, קח את הכסף ותכביתך וברח משם. הוא אומר לו, לא יודע, הוא הלך בוכה, פתאום הגע מהקרקרה, עוצרת אותו. מי היה בקרקרה? רב נפתלי מרופשיץ. הוא התחיל לבכות, רבי, מה עשית לי? למה שלחת אותי? לשם שאני רבי, אני לא רבי. הוא אומר לו, את הכבית לך תביא לי, ואת הגל, את הכסף תשמור לך, שיהיה מזל טוב לשיינדלה. טוב, הכל טוב ויפה. חלפה שנה, ועכשיו גם יש את זה, את רוחלה. גם היא צריכה להתחתן, לא רק שיינדלה. אז הוא בא לרבי, רבי, מה נעשה עם רוחלה? אומר לו, מכיר את היער אדורנה? תיסע לשם שוב פעם. טוב, רבי יצחק התחלחל, מה, שוב פעם יחשבו שאני רבי ואני לא רבי, מה הוא עושה לי? טוב, לקח את השטריימל ואת הכפות, ואיכשהו מגיע לדורנה, וואי. הגדיר אומר, אתה לא יאומן! לפני שבוע נולד לי בן זכר! ואמרת שיוולד לי ילד, ומחר הברית, אתה הסנדק, רוח הקודש. והוא אומר, רבי יצחק, רגע, אז אולי בכל זאת יש לי זכויות בשמיים? אולי בכל זאת הברכות שלי מועילות, והוא חייך יותר, ועשה כזה תנועות כזה ככה, כמו של רבי, וככה, שיחק את המשחק, ומוצא יש הבית יצא עם עלי כסף, מבסוט, מגיע לרופשיץ, הוא בא לצוק בדלת, ואגב אומר לו, הרבי אמר שאתה לא נכנס לפה. אני לא מבין, אני לא, כלום, הרבי לא רוצה לראות אותך. יום, יומיים, שלושה, ארבעה, אחרי שבוע, הוא מחכה, הרבי יוצא מהחדר, הוא אומר לו, רבי, מה? אמר לו, רבי נפתלי, או, כבוד קדושת, אדוניני, מוריני ורביני, רבי יצחק הצדיק הנסתר, שפוקד עקרות ומרפא חולים. תשמע, אני פה מתעסק רק עם אנשים עם בעיות, אבל אם אתה יכול לעזור, יש פה כמה חולים, כמה, אתה רוצה גם לפקוד אותם, או כמה לרפא אותם, בוא תעזור לי. ואני מקבל יהודים פשוטים, לא צדיקים נסתרים כמוך. רבי יצחק הבין את התוכחה, התחיל לבכות, ואמר לו, בבקשה, קח את הכסף, קח את הכבית לך. אומר לו, את הכבית לך אני אקח, את הכסף תחתן את רוחלה, ואל תעוף על עצמך. חושב שמאוד מאוד קל לדבר על זה. אבל זה מה שאומרים, איזה אורחה, מכיר את מקומו. התורה נקראת מי שיודע מתי להיות טעם, מתי להיות צינה. אני חושב שביאל, השם יקום דמו, זכותו מגנה יודע להיות, ידע שהוא תותח. לא סתם היה קצין, בצנחנים, 202, הוא ידע בדיוק שהוא עושה דברים גדולים, ועם זאת הוא לא היה חף מביקורת על עצמו, ולדעת להתבטל למי שצריך, אני חושב שהדמות שידע מתי להיות הר, מתי להיות סיני, וזו הדרך לקבל את התורה, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה. ברוך ה' לעולם, אמן.